רבותיי, אנחנו נעבור לסעיף הבא, סעיף י' בפרק ד', דף למ"ט. בבקשה, למי אין ספרים? למי אין ספרים? כולם יש ספרים. כן, בבקשה. הרב כאן במאמר הזה מתייחס לדור שלנו, שהוא נקרא עקבתא דמשיחא. עקבתא דמשיחא, וחז"ל אומרים שבעקבתא דמשיחא חוצפה תסגה, תהיה חוצפה גדולה. דהיינו, חוצפה, יבעטו בכל מה שקדוש ויקר לכלל ולפרט. פשוט אנשים יהיו חוצפנים. יש פירוט שלם בחז"ל במה תתבטא גם החוצפה הזאת. הדבר הזה מופיע בכמה מקומות בש"ס, וברשותכם, אני, לפני שנקרא את הסעיף, אני אקרא את המקור לדבר הזה בגמרא במסכת סוטה. אם ישנה כאן, בסוף מסכת סוטה, מי שירצה פעם ללמוד את זה, כתוב ככה. בסוף מסכת סוטה, דף ממתת עמוד ב', מי שירצה. בעקבות משיחה חוצפה ישגה. ישגה בארמית זה תגדל. תהיה חוצפה גדולה. עכשיו, מה זה עקבות משיחה? מה זה הביטוי הזה? עקבות משיחה. מגדיר רש"י במקום, על מה מדובר זה, המושג הזה עקבות משיחה, זה מצטט את רש"י, בעקבות משיח בסוף הגלות לפני ביאת המשיח. סוף הגלות, מה זה מי יודע? קיבוץ גלויות, באים לארץ. גלות זה שאנחנו מחוץ לארץ, כשאנחנו כבר לא בחוץ לארץ, סוף הגלות. אבל המשיח עדיין לא בא. אנחנו בשלב המעבר הזה בין סוף הגלות ובין ביאת המשיח, שיבוא במהרה בימינו אמן. אז יש תקופת כאילו מעבר כזאת, או בלשון נאמר שלה סוף מסלול. אחרי 2000 שנה שאנחנו עושים מסלול של גלות, יש סוף מסלול. או אם נמשיל את הגלות למרוץ מרתון, אז סוף המרוץ. זה הרגעים הכי הכי קשים. אתה כבר רואה את הסוף, וכבר אתה עובר כל מיני קשיים כאלה ואחרים. אותו דבר מבחינה לאומית, מבחינה היסטורית, אנחנו ממש לפני סוף מסלול, לפני הגאולה השלמה, ודווקא בתקופה הזאת יש משברים מאוד גדולים, שהחז"ל מתארים את המשברים. ברשותכם, אני אקרא את הברייתא כאן שעוסקת בתיאור המשברים האופייניים לתקופה הזאת של עקבתא דמשיחא. בואו נראה אחד לאחד את המשברים. אני מצטט. קודם כל, חוצפה ישגה ויוקר יאמיר. איך יודעים שהיוקר יאמיר? הכל נעשה יותר יקר. הוא מביא כאן דוגמה דווקא על היין. כתוב, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. זאת אומרת, לא שיהיה חסר ענבים או יין, יהיה הרבה יין, אבל היין ביוקר. למה היין ביוקר? מסביר רש"י שהכל עוסקים במשתאות. מה זה משתאות? כולם שותים, מה? שותים יין. מתי אדם רוצה לשתות יין? כשרה לו. מחפש לו מקלט בדברים כאלה ואחרים. אנחנו לצערנו הרב, זה לא במכון מאיר, חס ושלום, מכון מאיר, חוץ מקידוש לא עושים, לא שותים יין. אבל אתה הולך לרחוב, אתה הולך למה שנעשה בחברה, בעיקר בצעירים לצערנו הרב, אתה רואה הרבה אנשים מתמכרים דווקא משקאות כאלה ואחרים, זה בירות או יין או סמים או כל זה, אותו פרינציפ, אותו עיקרון. למה? אנשים לא טוב להם, מחפשים נוחם, איזה הרגשה קצת איזה טובה, מנוחה מכל הצרות שלהם על ידי שתיית יין. והיום זה לצערנו הרב רבים. אז זה יהיה, אומר, בעקבות משיחה יהיה הרבה שתו יין, למרות שיהיה יין, אבל כתוצאה מהביקוש הרב, היוקר יאמיר, המחיר של היין יעלה. הלאה. מלכות תהפך למינות. מלכות זה הממשלה. מי שישלוט בעם ישראל, מינות, הכוונה היא גם עזיבת הדת, המסורת והדברים האלה. גם דברים יותר עמוקים, כן. המלכות בכלל, מי שישלוט, זה יהיו אנשים חסרי אמונה. הם ישלטו בעם ישראל. ואין תוכחה. אתה בא להוכיח את האדם, אגיד לו, אתה לא בסדר, אז הוא אומר, אתה לא בסדר. אין מי שיוכח את מי. אומר רש"י, אין תוכחה, אין לך אדם שיוכל להוכיח שכולם נכשלים בחטאות, וכשמוכיחים אומר לו, אתה כמוני, מה אתה בא אליי? כמו שאנחנו רואים היום את השחיתות הזאת, אחד בא ואומר לו, אתה לא בסדר? מה, אני לא בסדר, חביבי, אתה לא בסדר. כל אחד, אף אחד לא יכול להוכיח את השני. מתאים לדור שלנו, מה אתם אומרים? מתאים לדור. כן, נכתב היום. כנראה שהוא היה עיתונאי מי שכתב את זה. תיאר את המציאות. בית ועד יהיה לזנות. בית ועד חכמים, איפה ששם באים כל החכמים, שם תהיה ירידה מוסרית גדולה מאוד. בית ועד יהיה לזנות. מה זה בית ועד? למשל, אוניברסיטה זה בית ועד לחכמים. תלך עכשיו בירושלים, תראה איזה בית כתוב, כאן גרים מיכל, מוחמד, ינקלה ודבורה, באותו דירה. יכול לקרוא דבר כזה? איך אתה יודע? מה יכול להתחלל בדירה כזאת? הפקרות, חוסר צניעות, אני כבר לא רוצה להרחיב את הדיבור בהן. דוגמה, בית ועד יהיה לבית, איפה ששם האינטליגנטים והחכמים וכל הדברים האלה. עכשיו אל תקחו את מה של הדברים האלה כפשוטה. הגליל יחרב והגבלן ישום, גולן. זה הגליל, איפה זה הגליל מי יודע? מלחמה האחרונה. הגבול הטבעי של הגליל זה הליטני, אומרי. כל האזור הזה יחרב. וגם במלחמה האחרונה ראינו מה נעשה בגליל, בכל האזור הצפון. הגליל והגולן ישום. ראינו, אנחנו רואים מה זה הגולן. כבר היה מלחמת יום כיפור, אנשים היו נאלצים לברוח ולחזור. אבל אני לא רוצה לתת פרשנות. מה? מה יהיה היום
הגולן?
נחרק לפי דעתי. זה לא כתוב כמה זמן. במלחמת יום כיפור, אני לא יודע אם אתם יודעים, כל היישובים בגולן התפנו. והסורים הגיעו עם הטנקים שלהם עד מעל הכנרת. רמת מקשימים, כל היישובים האלה שהיו שם, כמה יישובים שהיו, היו נאלצים לברוח פשוט. אז היה כמה רגעים אמנם, אבל כבר היה שומעים מיהודים. אחר באו הכוחות שלנו, גרשו אותם וכו'.
לא,
אולי
זה רמז שמסרו את הגולן בכלל,
לא? לא, אני בדקתי את מי שכתב, ושאלתי אותי, אני אומר, לא, אל תדאג. אני אומר מה שכתוב כאן, פרשנות יכולה לתת לי כאן ולכאן. אנשי הגבול, אלה שהולכים להתיישב בספר, בגבול, אנשי שדרות, אנשי נרעם, נחל עוז, גוש קטיף, יש שם, מה יהיה איתם? מעניין, כתוב כאן מה יהיה איתם. להקריא לכם, אל תיפלו מהכיסאות, תחזיקו חזק. אנשי הגבול, אלה שיש להם פרובילגיות, כי הם מגנים על המולדת. מה יהיה איתם? יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו. הולכים לעשות הפגנות, אין לנו מנוח, מפציצים אותנו, מפגיזים אותנו, אנחנו חיים באימה ופחד, ועושים הפגנה ולא יחוננו. מה זה לא יחוננו? אף אחד לא שם עליהם. יכול לקרוא דבר כזה? מה אתם אומרים על המחבר הזה? זאת אומרת, אותם אידיאליסטים, אותם אלה שמוכנים לגור במקומות סכנה בשביל להגן על ארץ ישראל ועל מדינת ישראל, לא יחוננו. זה דבר אחר. חוכמת סופרים תסרח. עכשיו, מה זה תסרח? מלשון סירחון. ידוע שספרות זה כמו אוכל. אדם אוכל, מה שהוא קורא, הוא לא אוכל לנשמה שלו. יש ספרים שאתה ממש מתמלא בוסם, טוב, שמחה, אופטימיות, מעשיר אותך, מחזק אותך. זה חוכמת סופרים, תמלא אותנו על הרי בסמים, כתוב בשיר השירים. אבל יש גם ספרות, מה שנקרא ספרות זולה, כן? שמה היא עושה לנשמה? ספרות ריקובה, מלאה סירחון, מלא ריחות לא נעימים, מקלקלת הנפש, מקלקלת הנשמה וכו'. חוכמת סופרים תסרח, תהיה ריחות לא נעימים. ירח את אם עשו אדם, הוא ירח את או מאוס על החברה, אומר, מה אתה מתחיל כאן להקפיד, לשמור דברים כאלה, מה קרה לך? הוא יהיה מאוס על החברה. מה אתם אומרים על מי שחיבר את זה? הוא היה כאן? כל רגע, זה לא הסוף. האמת תהיה נהדרת. נהדרת מבחינת, חזל אומרים, הדרים הדרים, אין אמת. כל אחד עם האמת שלו. הדרים הדרים. אין אמת אחת. ויש אומרים נהדר פשוטו כמשמעו, כמו חייל נהדר, לא תהיה אמת. על מדי שיקרא, עולם של שקרים, והאמת תהיה נהדר. כל זה בעקבות הדמשיך. בחברה, מה יהיה בחברה? נערים פני זקנים ילבינו. מה, יביישו את הזקנים. זקנים יעמדו באוטובוס מפני קטנים. לא כתוב אוטובוס. הזקנים עומדים, הילדים יושבים. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. משפחה, בן מנבל אב, בת קמה באימה, מריבות, וואי 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 וואי, קלה בחמותה, וואי 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 וואי, אויבי איש, האויבים הכי גדולים של האיש, מזה אנשי ביתו, לא אנשים מבחוץ, בתוך הבית האויבים הכי גדולים. התא המשפחתי נהרס. פני הדור כפני הכלב. יש לזה הרבה פירושים. יש, ראיתי פעם פירוש, אומר, מנהיגי הדור כפני הכלב. למה? הם עושים סקרים לראות לאן הרוח נושבת, לפי זה הם מנהיגים את, את הדור. כי הכלב בעדר, כשהוא מנהיג את העדר, הוא לא יודע איפה יש עשבים טובים או אוכל לכבשים, הוא לא אוכל עשבים, אבל יש בראש העדר, הולכת איזה כבשה חכמה עם הפעמון, והיא מנתבת את כל העדר למראה הנכון. והכלב הוא כל הזמן מסתכל אחורה לראות לאיפה הכבשה הזאת הולכת, הוא שומר על העדר שלא יתפזר, אבל הוא לא בעצמו מנתב את העדר. הוא אומר, יגיעו ימים שהמנהיגות היא לא תניג את את העם, אלא תעשה כאן, תסתכל אחורה, לאן כולם הולכים, גם אנחנו הולכים. מה שנקרא יום סקרים. עושים סקר כזה, אנחנו עושים סקר כזה. עוד שיש כאן איזה מדיניות, גבורה, לאן צועדים, לאן הולכים, פני הדור כפני הכלב. ועל מי יש לנו להישען? סליחה, הכל, והבעיה עם המשפחה, כתוב, הבן אינו מתבייש מאביו, אין לו בושה מאבא שלו. אין לו מורא, אין לו כבוד, ואין לו שום דבר. ועל מי יש לנו להישען? על מכון מאיר. לבינו שבשמיים. אז אומרים על זה גם כללה, אומרים שאדם מיואש, אז הוא אומר מה הוא עושה? מי יש לנו להישען? והוא לא יודע מה לעשות, אז הוא תולה את יעבו. הוא אומר, אלוקים יעזור, אין פה מה לעשות. על אבינו שבשמיים. כמו שהשבוע מישהו אמר לי, טוב, יהיו בחירות, אז מי יבחר? יותר טובים. אז אין לנו כבר מי שאין, אלא רק על אבינו, אבינו שבשמיים. זה דוגמה. זה התיאור של חז"ל, של עקבתא דמשיחא, שבעצם זה הדור שלנו. כמעט כל דבר שאנחנו קוראים כאן, אתה רואה את זה בחוש, במציאות שאנחנו חיים בה. כן, זאת תקופה לא פשוטה. הרב זצ"ל, כאן, לא רק במאמר הזה, בהרבה מאמרים, הוא מנתח, חודר לעומק, מהי הסיבה למשבר הזה, או למשברים האלה, שאנחנו חיים אותם כרגע, במטרה לתקן, כמובן. אם אפשר לתקן את הדבר. בואו נראה את הדברים בתוכו. החוצפה, דעקבתא דמשיחא, באה מפני שהעולם, הוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. בשביל להבין את הפסקה הזאת צריך להבין איזשהו דבר יותר לוגי נאמר. התפיסה הבריאה יותר, הגדולה יותר, האמיתית יותר של העולם שאנחנו חיים בתוכו זה לראות את כל המציאות כולה כמערכת אחת שהיא מתפרטת להמון פרטים. זה התפיסה נקרא ניתוח מערכות, בלשון המודרני קוראים את זה. אתה רואה את זה מערכת שלו, אתה רואה צבא למשל, אתה רואה את כל הצבא זה מערכת אחת. מהי מטרת הצבא? מי יודע? צבא הגנה למי? ישראל. לישמעאל או לישראל? אני שואל אתכם. אתה חלוק, אני לא חלוק. צבא הגנה לישראל. כל פרט בתוך הצבא הזה, כל חייל, כל טנק, כל בורג, כל מטוס, כל דבר משרת את מה? את המטרה. להגן על מדינת ישראל. זה נקרא תפיסה מערכתית. וכשיש לך תפיסה מערכתית כדוגמה, אז כל דבר יש לו ערך, יש לו משמעות. גם השין גימל שעומד בשער הוא חלק מהמאמץ של כל הצבא להגן על עם ישראל, מדינת ישראל, למרות שהתפקיד שלו הוא בסך הכל שין גימל. כדוגמה אני רק אומר. זאת אומרת, כל פרט הוא מחובר למגמה הכללית שקיימת, אתה מבין את זה, אתה מזדהה עם זה, אתה מכיר. אם אתה מאבד את זה, אם אדם משרת בצבא והוא לא יודע מה מטרת הצבא, למה הוא מתגייס ומה זה, אז הוא באמת מסכן. איך אומרים, ראש קטן לא יודע מה הוא עושה כאן. כדוגמה אני נותן לתפיסה מערכתית. בואו נעבור מכאן ליהדות, לתורה. הדור שלנו הוא דור אינטליגנטי. הדור שלנו קשה לו לעשות דברים פרטיים מבלי שהוא מחבר את זה לדבר כללי יותר. אני עושה מצווה, המצווה הזאת למה היא מחוברת? אני מתפלל, אני שומר שבת, מניח תפילין, אני... מה זה המעשה הזה? למה זה מתחבר? איזה דבר יותר גדול, יותר מקיף? הדור שלנו אומר, קשה לי לעשות דברים שאני לא מזדהה איתם ואני לא יודע למה הם מחוברים בכלל. מנטלית קשה לו, שכלית קשה לו. זה הדור שאנחנו חיים בו. קשה לדור הזה להיות במצוות אנשים מלומדה, נאמר ככה, כי אנחנו דור חושב יותר, ראייה רחבה יותר, עולמית כללית יותר. כן, מה רצית? מה? לא, זה לא היה כאן לפני 100 שנה, 300 שנה. גם היום במדנסית יש אנשים שהם לא שואלים את השאלות האלה, הכלל, הלאום, האנושות, העולם, כל הדברים. נכנסו לה את איזה שבלונה, איזה זה, מה זה מספק אותם. הדור שלנו הוא דור הרבה יותר חושב, הרבה יותר מעמיק, הוא זקוק לזה כאוויר לנשימה, להבין שעושה משהו, לאיפה זה מתחבר. זה לא סתם עשייה. אני אספר לכם סיפור, סתם שתבינו את ההבדל בין הדור הקודם והדור שלנו. לפני שנים הזמינו אותי להרצאה בספר, לא דתי מבאר שבע דווקא. הבית ספר עצמו בא לירושלים לסמינר, אבל ביקשו שאני אספר להם איך אני חזרתי בתשובה וכל הדברים האלה. טוב, סוף הסיפור שאני אספר להם, אז קם אחד בחוץ שיקרא, כולם היו לא דתיים, היה בתיכון לא דתי, רק אחד היה עם כיפה על הראש בתוך הכיתה. אז הוא קם, אומר לי, אתה רואה את הכיפה? הוא אומר את הכיפה, כשאני גומר את התיכון אני זורק את הכיפה. לא התבלבלתי, שאלתי אותו למה? מה הסיבה שאתה רוצה להיפטר מהכיפה? אז אני אומר להם באופן פשוט, אומר, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני עד התיכון למדתי בבית ספר דתי, וכשהגעתי לכיתה ח' לכיתות האלה שמתחילים ילדים קצת לחשוב יותר, עד אז הוא היה יסמן, כלומר מה שההורים שלי אמרו לי אני עשיתי. התחלתי קצת לחשוב, התחלתי לשאול שאלות. התחלתי לשאול שאלות. התחלתי לשאול את אבא, את האבא שלי, תגיד לי, אבא, תוכיח לי שיש אלוקים. שאלה לגיטימית, נכון? אבא הסתכל, מה? חוצפן, איזה שאלה אתה שואל? שמור שבת, זהו, אל תשאל שאלות. ככה אבא התרגל, אף פעם לא שאלת שאלה הזאת. אז לא אמר, יש אלוקים, אין אלוקים, לא התבאסה. הוא קיבל מסורת מדורי דורות, שצריך לשמור תורה ומצוות. הלכתי אל הרב של בית הכנסת, הוא אומר לי, שאלתי אותו, הרב, תוכיח לי שיש אלוקים. הרב, אל תשאל במופלא ממך. ודחה אותו. הוא אומר, באותו רגע ירד לי הסימון. אמרתי, כשאני אגדל יותר, אני עצמאי, אז אני ארד את הכיפה. הם לא נתנו לי תשובות לשאלות שלי. ואבא שלי אמר, אם תוריד את הכיפה, אני לא אממן לך את התיכון. אז כן. הנה, אני גומר את התיכון, מה אני אעשה? תוריד את הכיפה. זה סיפור קטן, אבל של רבים, לא של מעטים. בדבר. הילד, הוא כבר לא, הוא גדל בבית ספר ששואלים שאלות מכיתה א', למה וכמה ואיך, ומרגילים אותו לשאול אותו שאלה. אין עניין של מוסכמות, אלא הוא מתחיל, אם זה בחשבון, אם זה בהיסטוריה, אם זה בכל דבר ודבר. הדור שלנו כבר דור שהוא זקוק ליותר מאשר כזה ראה וקדש ואל תשאל שאלות. הדור של ההורים שלו, הוא מסתפק משומרים את המסורת, אנחנו שומרים את המסורת, המסורת שומרת עלינו, מספיק לה הדבר. אז זה מה שהרב אומר, הדור שלנו הוא לא יכול להסתפק בלעשות מעשים בלי לחבר אותם לאיזה מגמה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר כללי. כמו חייל בצבא, הוא צריך ראש גדול. מה הוא עושה כאן? למה הוא עושה כאן? אנחנו בצבאות השם, אנחנו חיילים בצבא של הקדוש ברוך הוא, אבל רוצים להתחבר לדברים יותר קטנים. זה מקור החוצפה. או במילים אחרות, רק שנבין, זה כמו בית ספר. לפעמים בבית ספר יש מורה, סליחה שאני אומר, שהוא דפר. מה זה דפר? תמיד אומרים דפר. מה זה דפר? אתם לא יודעים, אבל רמה נמוכה, נכון? דפר זה מורה, כולם גאונים בכיתה. לפני שהמורה פותח את הפה, הם כבר יודעים מה הוא יגיד. אז מה קורה לאותן תלמידים שמשעמם להם בכיתה? במקרה הטוב הם יוצאים החוצה. הם מפריעים! הם מתחצפים! את מי מאשים המורה? את הילדים. הוא לא קולט שזה בעצם, הוא לא מתאים למורה. המורה הזה הוא מפגר לעומת האינטליגנטים של הכיתה. כדוגמה אני אומר. סליחה, זה נתן את המשל לגבי הדור שלנו. זאת אומרת, אנחנו, אני אומר אנחנו, כולל אותי, אנחנו קטנים על הדור הזה. לא מצליחים להעביר את המסר של היהדות, התורה והאמונה בצורה כזאת שידבר אל הלבבות, שידבר אל המוחות, שאנשים יבינו מה קורה כאן. אנשים מכירים את הדת ואת היהדות דרך פרט כזה, פרט אחר, דרך איזו התנהגות חברתית כזאת או אחרת, אבל לא בשורשים, לא בעומק. דרך אגב, מכון מאיר מבחינה זאת יוצא מן הכלל. למה? כאן יש מגמה של לימוד אמונה. אז לומדים כאן באמת היסודות המחשבתיים, האמוניים, ההיסטוריים, האחרים, שהם תנאי בל יעבור להכרת האמונה היהודית והשורש כל דבר. אבל זה דבר יוצא מהכלל מכון מאיר. כמה מכוני מאיר יש בארץ הזאת? מי יודע? שניים, אחד כאן, ואיפה עוד אחד? כאן. מכון אורה לבנות. והתוצאה היא חוצפה. לכאורה, חוצפה במרכאות. אנחנו לא מבינים אתכם. אתם לא מדברים אלינו. אנחנו לא קולטים מה אתם רוצים. רואים את המסגרת, אבל לא את הנשמה. רואים את המעשים, אבל לא את המגמה. זה מובן הדבר. זה מקור החוצפה. מקור החוצפה הוא לא נובע בגלל שאנשים סתם חוצפנים. אנשים לא סתם חוצפנים מבחינה. הם באים, הם אומרים, זה לא מתאים לנו. איך אתם מגישים אלינו את היהדות כפי שהיא? תגישו לנו את זה בצורה יותר עמוקה, יותר רחבה, יותר מובנת, יותר מדברת אל מוחנו ואל ליבנו. כבר דין אחר, זה כבר עניין אחר. זה מובן הדבר. אז זה דבר אחד. בוא נראה בהמשך. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה, לא סתם בתורה, אלא באור התורה, כן, בצד הפנימי של התורה, במידה זו שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, דהיינו, אתה לומד פרט, אתה לומד, מניח תפילין, לומד להניח, איך זה מתחבר לשורש, לעקרונות האמוניים, איך, מה הדבר, מה עשה זה, איפה הוא מחובר? אתה שומר שבא, מה הביטוי העמוק של הנושא בשמירת השבת במכלול של הכל, כן? הייתה תשובה ותיקון העולם הביתה, ועל ידה מופיעה ויוצאה אל הפועל. ככה אומר הרב. אם כן, מהו החיסרון כאן על מנת שלא תהיה חוצפה? אורה של תורה. לימוד תורה בצורה כזאת שבאמת ידבר אל ליבם ומוחם של הדור הזה. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית, יש תורה, יש תורה שבעל פה, תורה שבכתב, יש מה שנקרא אור תורה פנימי, זה עדיין הפנימיות של התורה. הטעון רוממות וקדושה עצמית. דיברנו על זה בשיעור הקודם. מי שרוצה באור התורה הפנימית, צריך לתקן את עצמו. מוסרי, ערכי. התורה, בשביל להגיע להבנה הפנימית שלה, צריך ללכת בדרכה. זה לא מספיק להגיע ללמוד משהו בפנימיות התורה. צריך להיות טהור וקדוש על מנת להגיע לפנימיות התורה, להופיע בעולם כראוי. באה התביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, כמו שאמרנו, זה הסיבה לחוצפה הגדולה, שכל פרט ופרט נחבר אותו מבחינה הכרתית מעשית, פרט המודעות, אל המגמה היותר כללית. הגיע הזמן, זה הזמן שלנו, אבל אין מורים, אין מי שילמד את הדבר הזה. בזמן כזה, שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא. ומזה באה הריסה הנוראה. זאת היא הסיבה. כן, זה באמת חידוש גדול של הרב, שהוא לא תולה את זה בחוצפנים, אלא תולה את זה במציאות שאנחנו עדיין לא התגדלנו בלימוד התורה ובקרת התורה בצורה כזאת שהכל התחבר אצלנו, נראה את הדברים כמגמה אחת גדולה, כשכל הפרטים הם חלק מהגמה הגדולה. אז מה התרופה לכל הדבר הזה? ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה עליונה מהי התרופה העליונה? שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני, דהיינו לבוא ללמוד תורה, לא לברוח, לא להתחצף, אלא לראות בזה אתגר, ללכת ללמוד, להעמיק, לחדור פנימה לתוך היהדות, לתוך התורה. זה התרופה האמיתית, עד אשר הדרך איך להבין ולשאר את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים מצד אחד, ועם הכלל היותר עליון, דהיינו העניין של מלכות שמיים, אמונה, רצון השם, כבוד השם, כל הדברים הגדולים האלה, איך זה הכל מתחבר ביחד. עם הכלל היותר עליון יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות, דהיינו אדם פשוט. לא מדובר כאן על מקובלים או לדברים כאלה, אלא שגם אדם פשוט היהדות תדבר אליו, תדבר אל ליבו ואל מוחו, והכל יתחבר אצלו ולא יהיה לא מובן ולא מחובר ולא מקושר. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת את פריה במהרה בימינו אמן. הרב ראה את עצמו שליח לעניין הזה, כל הכתבים שלו זה דברים מאוד עמוקים, אבל הוא וירד משה מן ההר, הוא מנסה להוריד את הדברים הגדולים האלה של מה שנקרא אורות. אור זה לראות את הטוב, לראות את אור השם בעולם, ולהבין מה זה עם ישראל, ומה תכלית עם ישראל, ומה זה הקשר בין עם ישראל לתורה ולארץ, להביא את זה לאנשים פשוטים, לאנשים רגילים, לדור הזה. ובאמת אפשר לומר שהוא מבחינה זאת גם רואה באלף, גם רואה בעין, מנהיג, רואה זה גם מנהיג, כן? הוא למעשה המנהיג של הדור הזה מבחינה רוחנית, שהוא מראה דרך איך להתחבר לאותם שורשים, שכל הענפים הם חלק מהענפים, זה הפרטים, מתחברים לאותם שורשים. שאלות עד לכאן רבותיי? אין שאלות, מה אתם מסתכלים עליי כך? כן.
אתה לא דיבר על אורה של תורה, מה שהייתה משהו פעילות התורה. כן. אתה אומר שנמשוך אותם על ידי לימוד תורה בכלל.
כן, נכון, נכון.
שסתירה יש פה, לא?
עכשיו, תראה, כשאדם נכנס למערכת, אז יש איזשהו הדרגתיות, זה לא...
לא, אבל הוא אומר שהפתרון זה...
כן, הפתרון הוא להגיע להוראה של תורה.
מוכרחים
להשתמש
בתרופה העליונה.
כן. התרופה העליונה זה להגיע להוראה של תורה. לא להסתפק רק בדלת אמות של הלכה או משהו כזה, אלא לחדור פנימה יותר, לעומק התורה, למגמה הכללית. הרב, למשל, כל העניין של הרב זה הכלליות. אנחנו צריכים להבין שהאדם כאדם נמצא בין שתי, בסולם החיים נאמר, בין שתי קצוות, בין הפרט, הפרטיות שהוא נמצא בה, ובין ראש הסולם זה הכלליות, כלל העולם, כלל האומה, כלל ה... אז הרב עצמו, כל התפיסה שלו הוא מהכלל אל הפרט. לא לבטל חס ושלום את הפרט, הפרט הוא חלק מהכלל, אבל להבין שמה שנקרא ראייה כוללת קודם, תפיסה היסטורית. אתה אדם, נכון? איך אתה יודע? איך אתה יודע? אולי אתה לא יודע מה זה אדם, אולי אתה חיה. אדם רוצה, איך אומרים, אתה רוצה לתמיד אומר מה אנו ומה חיינו. אז קודם כל השאלה הראשונה שצריך לברר בדור שלנו זה זהות. אני אדם, הזהות שלי שאני אדם, נכון? נכון או לא? אז מה זה אדם? ומה מתבטא האדם שבי? מה, איך אני יכול לממש את האדם שבי? אבל אני צריך לדעת מה זה אדם שאני מממש את האדם. נניח שהאדם כמהות לעומת החיה זה השכל, התבונה, הבחירה החופשית, היכולת לשלוט על עצמי, כל הדברים ברמה האנושית נאמר. אז קודם כל לעולם יהיה אדם מה? אדם. דבר ראשון. אתה לא מתחיל מפרט זה או פרט אחר, תעשה ככה או תעשה אחר. אתה מתחיל מזה שאתה מחפש בעצם להיות מה שאתה רוצה להיות אדם. אבל אתה לא רק אדם, אתה גם שייך לעם היהודי, נכון? לעם ישראל. אותו דבר, מה זה העם הזה? מאיפה הוא בא? לאן הוא הולך? מה המיוחד שבו? מה הייעוד שלו? מה זה? אז אני מראה את הדברים האלה. כשהדברים האלה לא מבוררים, אז יש בלבול גדול. זה הכלל, אחר כך אתה נגש אל הפרטים. אחרי שאתה מברר לעצמך גם את העובדה שאתה אדם, ואתה שייך לעם היהודי, ואתה מברר מה זה העם היהודי, ומה עניינו, ומה אני בתוך העם היהודי כפרט, וכל הדברים האלה, בסוף אתה מגיע להתקרב לאלוקים, באמת. אבל אם אתה מחפש את האלוקים דרך איזשהו נתיב פרטי כזה, לא יודע למה אתה יכול להגיע. זה היסוד של הרב. הרב מדבר תמיד, אנחנו בדור שלנו צריכים לברר את המהות שלנו, ואת הייעוד שלנו, ואת הזהות שלנו. לכן ספר אורות, שזה עוסק בעם ישראל, יהודו, מהותו, הדברים המייחדים אותו, השליחות ההיסטורית, הקוסמופוליטית, האוניברסלית של העם היהודי. ואז אתה אומר את עצמך, לעצמך, דוב ביגון, אתה שייך למערכת הזאת, שנקראת העם היהודי. מה, איך אתה מתחבר למערכת הזאת? לא רק בתיאוריה, בכוונות, אלא למה יש, איך אתה מתחבר לדברים האלה? וככה לאט לאט, הולך ומתקדם, עד שמגיע למכון מאיר, מכון מאיר, מגיע לפרטים, בסוף אתה מוצא את עצמך, מניח תפילין. ולמרות שהמעשה הוא נראה מעשה פרטני, אבל הוא ענף של עץ גדול מאוד. אני זוכר את כשהייתי מניח תפילין פעם ראשונות, הייתי מאוד נרגש. למה? כי חשבתי לעצמי שאבות אבות 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 אבותיי גם הניחו תפילין. התחברתי לעם ישראל, בלי שאני אבין מה זה בדיוק. אבל פתאום מסתבר שמצאו תפילין במצדה. מה, אתה רוצה להגיד לי שאני עסקתי בידיעת הארץ? כשאני ממשיך את המסורת של מצדה, אתה יכול לראות את זה בצורה מאוד מאוד שלילית. מה, אני מודרני, הם פרימיטיביים. אתה יכול לראות את זה כך. אבל אני ראיתי דווקא את הצד ההפוך. תראו איזה מסורת ענקית זאת. אני מתחבר לעם של אלפי שנים וממשיך את המסורת של אותה מסורת ענקית, חכמה ועתיקה. אני ענף של עץ, עוד איזה עץ? עץ זית עתי. לא איזה זלזל תלוש ומנותק משום דבר. כדוגמה אני אומר. לכן, כשהרב הוא בא ומתאר לנו, אומר, רבותיי, אתם רוצים להיקרא, לא רק דרך אגב, יש כלל גדול בכלל בתורה, הדרך להתקרב לאלוקים דרך עם ישראל, יש ביטוי כזה, אתה רוצה להתקרב למלך דרך המטרוניתא, המטרוניתא זה הגברת, המלכה, ומי היה המלכה? כנסת ישראל, עם ישראל. ואם אתה חושב להתקרב לאלוקים לא דרך עם ישראל, טעות היא בידך, תגיע להזיות, לדמיונות, אני לא יודע לאיפה. אז זה דוגמה, אני, אתה שואל אותי מה הדרך. הדרך היא באמת להכיר קודם כל את הזהות העצמית שלנו ככלל, כלאום, בכלל גם כמין האנושי, ולממש את עצמנו במעשים, לא רק בכוונות טובות, אלא גם במעשים. המעשים זה התורה, מה זה התורה? היא מדריכה אותנו איך להתחבר אל הדבר הכללי הנפלא הזה. זה מובן. אבל זה תורה לכל החיים, זה לא קורס מזורז. כן, בבקשה.
איך דור, כפי שמתואר במסכת סוטה, שיהיה למצב כזה חמור?
לא, זה חלק מתהליך. תהליך צפוי מראש. אני רוצה ללמד לכם כלל גדול. כשאדם חכם, הוא אדם שרואה את הדברים ורואה את התפתחותם, לא רואה אותם, רק איזה חכם רואה את הנולד, מה שנקרא. נקרא לדוגמה, תינוק. כשתינוק נולד, אז כולם מבינים שהוא לא יודע לדבר, הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע לכתוב, הוא לא יודע. אז בגלל זה הוא פסול בעינינו. אנחנו שמחים בו, אוהבים אותו כמו שהוא, למרות שהוא תינוק. ועדיין אפילו לא יודע לדבר. למה? אנחנו קצת חכמים, מבינים שמהתינוק הזה הוא יגדל עוד וידבר ויקרא אז אתה מתייחס אליו בשמחה, באהבה, בלי דיכאון ובלי זה שהוא לא מדבר עליו. זה מובן הדבר. אותו דבר עם, אם אתה מבין את התהליך אתה יכול לחיות איתו, להבין אותו ולשמוח בו למרות שהוא קשה. זה הדוגמה של זה. הדוגמה שראיתי פעם במקום בעניין הזה, שהדור שלנו דומה לפרי לפני שהוא מתבשל. אז הוא בוסר, בוסר הוא חמוץ, הוא מר, הוא קשה, הפרי. אבל אם אתה עם שכל קצת, אתה אומר רגע רגע, הפרי הזה עוד כמה זמן, מה הוא יהיה? מתוק, רך, טעים. והדור, אנחנו דור שלפני, עקבת הזה משלה, לפני, בתהליך שלפני ההתבשלות הסופית. אז אני למשל שרואה, רואה משהו לא טוב, מה אני עושה? בראבו, עקבת הדה משיחה. עוד שחיתות, עוד סימן. מה, מה פשוט חלה? מה, עוד בעיות? פשוט. הוא נפל בלגן ענייני, מה פשוט חלה? מותר לי להיות מבסוט. כל זה סימנים למה? העובדה שאנחנו נגלים. חלק מהמשבר, איך אומרים, אישה יושבת על המשבר לפני הלידה, למה קוראים לזה משבר? כי היא באמת במשבר. אבל מאיפה יש לאישה כוח ללדת? ההכרה שהיא תביא לעולם נשמה טובה, אז היא אומרת, טוב, משבר, משבר. אבל ברוך השם, כל הקושי, לאור העובדה שהנה היא תלד נשמה טובה. אז לכן היא עוברת את המשבר בקלות. דרך אגב, היום יש גם מחנות ללידה, להכין את הילדות, לא רק פיזית, אלא גם מנטלית, נפשית, שלא תיבעל מהצירי לידה ומכל הדברים האלה, וזה מקל עליה מאוד בלידה, וגם מאפשר לה להגיע למצב חד שיש לכנס, תיכנס למה שנקרא דיכאון לידה או משהו כזה. למה? הבנה, הכשרה, אותו דבר הדור. הדור הוא נמצא במשבר, אבל כל המשבר הזה מה יוליד? את הגאולה, את הישועה. לא צריך להיבעל מהדבר, צריך לראות בזה חלק מתהליך, אתה מבין? ואז אתה יכול לעבור את זה. וגם חז"ל שידעו את הדבר הזה, הם תראו את הדבר הזה בגלל חוכמתם הגדולה. זה את צירי הלידה שלנו, כן. מושחת?
אתה רואה?
הולך לשוטר,
מתחסף לאימא
ולחמוד. תהיה שמח. תדע למה. תדע למה להיות שמח. לירידה לצורך. נכון, ברמת הפרט אתה סובל. ולפעמים אתה פגוע מזה. אבל אז אתה אדם פרטי, אתה רואה רק את הבעיות שלך. אבל אם יש לך ראייה כמו הרב זצ"ל, ראייה כללית, אתה מבין, זה תהליך היסטורי של ירידה לצורך עלייה, שהוא פוגע רוחבית בכולנו. זה נכון. אין לך כמעט משפחה שאין בה בעיות בדור שלנו. אבל זה חלק מתהליך של היווצרות מערך יותר טוב, יותר חלק בדור הבא או בדורות הבאים. ככה צריך לראות את זה, אתה מבין? אבל אם אתה עם עצמך, בבעיות שלך, בנקודות שלך, אז אתה באמת קשה לך מאוד. אנשים בעצובים, אנשים מדוכאים, אנשים בכל הדברים האלה, או כועסים. אתה לראות את זה, אחת הבעיות בדור שלנו זה מה שנקרא הראייה העכשווית. בעיקר התפיסה, היום הדור הוא מאוד תקשורתי, מאוד אונליין כזה. אז אנשים חיים בכותרות, רואים כותרת בעיתון, הבורסה ירדה, כולם נופלים, אלה שיש להם מניות בבורסה, ברוך השם שאין לי שם, הבורסה עלתה, כולם עולים. חיים לפי מה? לפי הבורסה. אפשר להשתגע מדבר כזה. נכון? בעיות עם, אני יודע, עם שחיתות, אני לא רוצה לפרט כאן דברים כאלה, לאומית, כולם נפולים. עוד 100 שנה בעזרת השם כולם צדיקים. רגע, אבל עכשיו אנחנו לא חיים רק את עכשיו, אנחנו יכול היום כי מחר נמות, אנחנו חיים בפרספקטיבה גדולה מאוד. זה מובן הדבר. אז כמה שאדם הוא יותר עכשוויסט כזה הוא חי את הרגע, יותר קשה לו. כמה שאדם יש לו ראייה יותר כוללת, יותר פרספקטיבה גדולה. אני לא פעם, כשאני, יש לי קושי, אני מסתכל, אומר, איפה לפני 100 שנה היינו, ואיפה היום, ברוך השם. דברים משתנים, איפה היינו בשואה, ואיפה אנחנו היום. עם כל הבעיות וכל הקשיים, כל הדברים. זה מובן. איך אפשר להתגבר, כן.
לפי זה, אז אנחנו נזכה לישועה בחובה, לא
בשואה. מה?
נזכה לישועה סופית בחובה.
הכל בזכות. המגמה הכללית היא גאולת האדם, גאולת העולם, גאולת האומה וכו'. התהליך, צריך להבין, ההיסטוריה זה לא סיפור של ירידה שאין בה עלייה. זה כל הזמן עלייה, תוך כדי נועל, זה כמו שני צעדים קדימה, צעד אחורה. שני צעדים קדימה. ככה ההיסטוריה האנושית בנויה, ככה גם ההיסטוריה הלאומית שלנו בנויה. זאת אומרת, אנחנו לא מפסיקים להתקדם, למרות שמבחינה מסוימת, לפעמים אתה רואה, כאילו זה כמו בכלכלה, יש אינפלציה ויש מיתון. כל כלכלה, אני אגיד לך שזה חלק מהתהליך. לא יכול להיות אינפלציה אינסופית או מיתון אינסופי, אלא יש תהליך של התפשטות והתקבצות, התקדמות ונסיגה. ככה זה הכל בנוי. ככה גם את הדור שלנו צריך לראות אותו כאן. לראות אותו כחלק מתהליך שהכל חיובי, התקדמו תוך כדי תנועה. אתה מבין? כמו גם מלחמה, לפעמים אתה בהתקפה, לפעמים אתה במגננה, מה לעשות? לפעמים אתה לא צריך לסגת בשביל להתארגן ולתקוף, להמשיך הלאה. אבל ההיסטוריה הזו, מגיד מראשית אחית, ההיסטוריה הזורמת, ממשיכה, אנחנו יודעים את האחרית. ולרגע, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. רגע המהלך לא נעצר, שנייה אחת. רק סבלנות.
אני
יותר
לשתף
שלנו,
כל זה.
כן.
לא רוצה לשלם הכל, זה לא?
ודאי, אבל סבלנות. בסדר. בסדר. ראייה כללית היא פותחת לנו אופקים. ראייה כללית גם ברמה העולמית, האנושית, האנושות מתפתחת. גם באופן לאומי, אבל גם באופן פרטי הראייה צריכה להיות כללית. אם האדם הוא תפוס על הרגע, אין לו ראייה כללית, הוא סובל מאוד. הרב כותב באחד המקומות שכל הצרות וכל הבעיות, הכל מתחיל מזה שהאדם חושב יותר מדי על עצמו. הוא רואה את הכל בנקודה פרטית. הוא לא מתחבר אל דברים יותר כלליים. מכאן כל הצער וכל האיסורים של האדם. לכן אנחנו צריכים להתרומם מן הפרט אל הכלל. לא דרכו של הרב זה צער. דרכו של הרב, להסתכל על הדור שלנו ועל הפרטים בתוך הדור כחלק ממהלך גדול מאוד, אירוי, נפלא, של תחיית העם היהודי בארצו, שזה גם תחיית האנושות, זה לא רק תחיית העם היהודי. אתה מבין? איך עושים את זה? תבוא למכון מאיר.